ואותן דיבור שהן כוללות בתוכן, בשורה כולה, את העקרונות השורשים והכלליים של האמונה של עם ישראל, אנוכי השם אלוקיך, ראי אחד הדברים הקדימים על פניי, שבת, לא תחמוד, אחרי כל אותה אווירה גבוהה, אנחנו יורדים, אנחנו למעשה, אפשר לומר, כי יש כאן ירידה, נופלים לפרשת משפטים. יש כאן דינים, הלכות, עשרות פרטים של הלכות. וישנה הרגשה של ניגוד חריף בין אותה אווירה גבוהה, אווירה של התעלות, אווירה של חגיגית, של אותם פסוקים, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש, לפסוקים של הפרשה. במציאות היומיומית של כי תקנה בדברית, לא תבשל בדי בחלי בימו, וכו' וכו'. כבר עמדו על זה חזר רבותינו במדרש, בפילטה, במראה. תניא, רבי ישמעאל אומר, ואלה נוסיף על הראשונים. מה עליונים מסיני, אף תחתונים מסיני. לא רק הדיברות הגבוהות, עשרת הדיברות, לא רק הם מסיני, לא רק הדברים האוניברסליים הכלליים, אלא גם פרטי ההלכה, אותם דינים קטנים, מצומצמים לכאורה, הם גם כן מסיני. ואלה מוסיף על הראשונים. רבי אומר, כשם שהזהיר הקדוש ברוך הוא על הדיברות, כך הזהיר על הדין. לא רק הדיברות הן שמיימיות, אלא גם פרטי ההלכה היומיומיים, גם הם מסיני. בואו ועמידו עלינו מצוות, אמר אותו משורר. אבל אין כוח בידי אדם להעמיד על עצמו מצוות. יש לו לאדם שאיפה באמת שתהיינה לו מצוות. הוא שואף לעשות מעשים כאלה שיחייבו אותו. מעשים שהוא מרגיש שאינם פרי הרצון השרירותי שלו, אלא באמת מעשים בעלי משמעות, מעשים ששווים. הוא רוצה לעשות דברים כאלה שאינם אלא מצוות, דברים שהוא מצווה לעשותם, דברים שערכם, משמעותם, המחויבות שבהם היא מעבר ומעל לחיים שלו, להחלטות הפרטיות שלו. הוא רוצה לעשות דבר מוחלט, דבר אבסולוטי. אבל כל עניינה של המצווה זה דווקא מה אלו מסיני, גם אלו מסיני. לא רק הדיברות הגבוהות הן מסיני, אלא גם המצוות היומיומיות גם הן מסיני. ואין לו לאדם את היכולת להעמיד עליו מצוות. הדרך היחידה שהמצוות הן תהיינה מסיני, שהאור האלוקי המוחלט יחדור לכל הפינות של החיים שלו, לכל המעשים ולכל התנועות שלו. וזה למעשה הדבר המיוחד שבתורה מסיני. ישנם בעולם, אצל הגויים, הרבה אמונות. אמונות אפילו נשגבות. יש נשגבות יותר, יש נשגבות פחות. אמונות אוניברסליות, אמונות שאתה יכול מהבחינה החיצונית שלהם כביכול, שהן יותר גבוהות מאמונת ישראל, שהן מדברות על אהבת אדם בטרמינולוגיות הרבה יותר גבוהות ממה שאנחנו מדברים, שמדברים על צדק אנושי בביטויים יותר נשגבים. אבל המושג הזה של ההלכה, עם כל הפרטים והדקדוקים, הוא לא נמצא בשום אמונה שבעולם. זאת עובדה, עובדה היסטורית. הלכה במובן הזה שלנו, במובן המדוקדק הזה, לא נמצא בשום מקום. וזה משום שאין כוח לשום רוח אנושי, לשום יצירה אנושית, לרדת ולתפוס את המציאות החומרית, את המציאות היומיומית, את המציאות המטריאלית, בקטגוריות, במבט כזה של אמונה, במבט אלוקי. זה לא מקרה שבני אדם לא יכלו להמציא להם מצוות פרטיות כאלה, איך לעשות כל דבר ודבר. משום שבאמת אין כוח לרוח האנושי ללכת ולתפוס במשמעות אלוקית כל פעולה שאני עושה. מה היא דווקא מינה אם אני עושה ככה או שאני עושה ככה? הרי זה בעצם לא משנה. מה זה משנה מנקודת המבט הגבוהה האלוקית האמונית? האלוקים הוא נמצא בחוויות הרבות. הוא לא נמצא ביומיום, בדקדוק המעשי, בפרטים המעשיים. אין לו כוח לאדם להעמיד עליו מצוות כגון אלו. ולכן רק בתורת ישראל, רק באמונת ישראל, ישנה הלכה. אפשר לומר, יש כאן הגשמה מסוימת. יש כאן כביכול, כמו שבאמת מנו את עם ישראל, כביכול חוסר רוחניות. כאילו תפסו את הרוחניות במטבעות פרקטיים כאלה, כאילו הפכו אותם לדברים עוברים לסוחר, כאילו עושים חשבונות ברוחניות. אבל זה דווקא הכוח של התורה, שמה שכתוב על דוד המלך שהוריד את השכינה עד לעפר, הבחינה של דוד המלך שהיא שורש מלכות תורה שבעל פה. משום שדווקא הכוח של התורה, דווקא הכוח הנמוך ביותר, צריך שיהיה לו את השורשים הגבוהים יותר. מה הראשונות מסיני? אף אלו מסיני. ורק בצורה הזאת של תורה מסיני, של הרגשה שאני עושה באמת מעשים שמצווים על ידי הקדוש ברוך הוא, ואני רוצה שנבין, זה לא סתם איזשהו דבר מקרי, זה לא איזה דבר קל, זה לא איזה דבר תפל כזה, אלא זה חלק זה דבר מאוד מהותי, דווקא העובדה הזאת שאנחנו תופסים את המציאות הגשמית, ובעצם בכל דף גמרא שאנחנו לומדים, בכל סוגיה, בין אם אנחנו מודעים לזה, בין אם איננו מודעים לזה, תמיד ההנחה של הצדק האלוקי, ההנחה של האמונה, הרצון לתפוס דווקא את המציאות החומרית של שניים אוחזים וכן אלא, אתה מדבר על שניים אוחזים בטלית, אבל בעצם באותם שניים אוחזים בטלית, אתה ממלא את השניים אוחזים הללו באמונה, והאמונה נשגבת ביותר. ואם אתה מודע לזה, בין אם אינך מודע לזה. השניים אוחזים, אתה כבר תופס אותו במבט שונה לחלוטין. זה לא סתם איזה דין ודברים, איזה משפט של בן אדם לחברו, איזה דבר שבעצם שייך לעולם החילוני. אלא בזה עצמו נמצאת הקדושה. זה עצמו רבוי אמונה. ההנחות של הצדק האלוקי של התורה מסיני נמצאים דווקא באותו חוסר רוחניות כביכול של תורה שבעל פה. באותה פרגמטיות, באותה תפיסה רוחנית עוברת לסוחר של גמרא של הלכות של פרטי הלכה. מה אלו מסיני? אף אלו מסיני. כשם, כמו שרבי אומר, כשם שהזהיר הקדוש ברוך הוא על הדברות, כך הסתיר על הדין. והדבר הזה הוא מגופה של התורה. ורק לתורה מסיני, רק לתורת ישראל, יש באמת את העניין הזה של אלו מסיני, של פרטי הלכות. במדרש בפרשה שלנו. ואלה המשפטים, מה כתיב למעלה מן הפרשה? מה כתוב לפני עשרת הדיברות? ושפטו את העם בכל לב. הפרשה של הדיינים, יתרו. ואמר כאן באלה המשפטים, והדיברות באמצע. למשל, למטרונה שהייתה מהלכת, הזין מיכל, והזין מיכל, יש לה שומרי ראש מלפנים, יש לה שומרי ראש מאחור, כך התורה דינים מלפניה ודינים מאחריה והיא באמצע. התורה מוקפת בדינים, פרשת יתרו לפניה ואלה המשפטים אחריה. אבל יש הבדל גדול בין הדינים שלפניה לבין הדינים של אחריה. ואלו הדברים, בדברים האלה אני רוצה היום, את העניין הזה אני רוצה ללמוד בעזרת חז"ל במדרש. פרשת הדינים שלאחריה מתחילה בדין של העבד דווקא, העבד העברי, המעמד הנמוך ביותר של היהודים. הדינים שלפניה מספרים על מישהו שהוא בכלל לא עברי, מישהו שהוא מאוד חשוב, כהן מדיין, יש לו מעמד מאוד גבוה, היה לפי דברי חז"ל אחד מהדמויות הבולטות של אותו עולם, מיועצי פרעה, אבל הוא איננו יהושע, הוא כהן מדיין. ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, לפניהם בדווקא, ידועה גמרא בדיטין, רש"י מביא חלקה, תניא, היה רב טרפון אומר, כל מקום שאתה מוצא הגוריות, בתי דינים של עובדי כוכבים, אף על פי שדיניהם כדיני ישראל, אי אתה רשאי להזדקק להם, שנאמר, ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, לפניהם ולא לפני עובדי כוכבים. רש"י, אפילו ידעת בדין אחד שהם דנים אותו כדיני ישראל, אפילו במקום שבו הדין של הגוי שווה, זהה, לפחות בצורתו החיצונית, אולי גם בצורתו, לדין של ישראל, אסור ללכת ולדון בדיני הגויים. למה? משום שאפילו שהדינים שווים, בכל זאת הם לא שווים. ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. יש מדרש נפלא בפרשה שלנו שמבטא את הדבר הזה. זה ממש פדל למי שמתאמר. המדרש אומר דבר כזה, לספר על הקיל הסוגל. שרצה להתגייר, ואלה המשפטים, הדה עוד הכתיב מגיד דבריו ליעקב. פעם אחת אמר לאקילס לאביה המסומדת, רוצה אני להתגייר ולעשות ישראל. אמר לו, לאומה זו אתה מבקש? כמה ביזיתי אותה? כמה הרגתי אותה? לאגודה שבאומות אתה מבקש להתערב? מה ראית בהם שאתה רוצה להתגייר? אמר לו, הקטן שבהם יודע באך ברא הקדוש ברוך הוא את העולם. מה נברא ביום ראשון ומה נברא ביום שני? וכמה יש מי שנברא עולם? ועל מה עולם אמת? ותורתן אמת. אמר לי, לך לומד תורתן ואל תימות. בשביל מה אתה צריך ללכת ולהתגייר? בשביל מה אתה צריך למות? תימד תורה בלי למות. אמר לי אקילס, אפילו חכם שבמלכותך וזקן במאה שנה אינו יכול ללמוד תורתן אם אינו מר. שכן כתיב, מגיד דבריו ליעקב, חוקיו ומשפטיו לישראל, לא עשה לכם כל גוי. ולמי? לבני ישראל. מגיד דבריו ליעקב בדרכה. אפילו חכם שבמלכותך הוא לא יכול ללמוד תורה, הוא לא יכול להבין את התורה. מה בעצם הרעיון שכתוב כאן? הרעיון שכתוב כאן, שכדי להבין את התורה צריך להיות חלק ממנה, צריך להיות בתוכה. אין לה לתורה משמעות ביחס לגויים, משמעות ביחס לחוכמה במובנה חיצונית. רק מי שנמצא הוא חלק מאותן הנחות אמוניות, מחשבתיות, נפשיות של עם ישראל, של התורה, רק מי שהוא חלק באותו עולם של תורה ומצוות של יהדות, יכול להבין את התורה. יש לה לתורה משמעות לגביו. הוא מוצא בתורה את הדרך לעבוד את השם, את הדרך להתקרב לקדוש ברוך הוא. המשמעות איננה משמעות אובייקטיבית שהיא שווה גם לגויים. אדם על מנת שתורה, מצוות, משפטים, אומנם יקבלו את המשמעות האלוהית שלו, אומנם יביאו לידי ביטוי את הצדק האלוהי שלו, חייב להיות לימוד, חייב להשתייך, להיות חלק מעם ישראל. רק במערכת הזיקות הפנימית של עם ישראל, רק מי שיהודי יש לו משמעות התורה, רק אז הוא מוצא באותו תת מראה את הקשר לקדוש ברוך הוא. אין לדבר הזה משמעות ביחס לגויים, משמעות ביחס לאדם זר. זה עולם אחר, בריאת עולם מחדש, הוא נברא בהר סיני, עולמו של אותו יהודי. שם החיים שלו, שם המובן שלהם, שם ההיסטוריה שלו, שם בעצם העולם שלו. כשם שיש את העולם החיצוני, שיש בו משמעויות, שיש בו ערכים, שיש בו תכנים, ובהם האדם מחפש לומר את הקשר אל אלוקים, אצל עם ישראל יש לו עולם משלו, יש לו את העולם של תורה ומצוות. ורק מתוך אותו עולם, על אותם הנחות, מתוך המשמעות הפנימית של הדברים, רק מתוכם הוא יוכל להתקרב לקדוש ברוך הוא. לגוי אין שייכות בדבר הזה, ואלה המשפטים אשר תשים בפניהם, לפניהם בדרכה. אפילו אם ישנה זהות חיצונית בין הדין של היהודי, דין התורה, לבין הדין של הגוי, הזהות היא חיצונית. אבל אי אפשר להבין או להיות או לקבל את ההלכה של היהודי, אלא רק בקונטקסט של יהודי, בקונטקסט המלא של אמונה ושל תורה ומצוות. זה בעצם המעגל של היהודי. סיני שירדה שנאה לאומות העולם. ברגע שניתנה תורה, באותו רגע התנתק היהודי מתוך המעגל הכללי של האדם, ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. זר לא הבין את זאת, לפניהם ולא לפני גויים. אפילו אם קיימת איזושהי זהות דיני, אבל ההקשר כולו, כל ההבנה כולה היא הבנה אחרת, משום שיש הבדל אם אתה תופס את אותה הלכה כניתנת מסיני, כגילוי רצונו יתברך, כגילוי רצונו שניתן לי לישראל, ליהודי בדווקא, ודרך זה אתה מתקשר עם הקדוש ברוך הוא, לבין אם אתה תופס את זה במטבעות אובייקטיביות, במטבעות של האדם בכלליותו. וזה בדיוק הרז של מלאכה שרת, הרז של מעשה ונשמע. אפשר לשמוע רק אם אתה חלק מהדבר. אינך יכול להבין את הדבר כל זמן שאתה מחוץ לו. הבנה שכלית תוכל להבין, אבל ההבנה השכלית הזאת איננה הבנה של הדבר עצמו. אפשר להבין את התורה רק באותו זמן שאתה חלק ממנה. אתה יכול להבין מה זה הדבר הזה, מה המשמעות של הדברים, איזה הרגשות זה ממלא, מה התוכן, איך זה מקרב את האדם הקדוש ברוך הוא, רק אם אתה נמצא בתוכו, רק אם אתה באמת חי כיהודי וחי כיהודי בלב שלם ולגמרי לגמרי. כל זמן שאתה נמצא בחוץ, כל זמן שאינך חלק מאותו עולם של תורה, אז גם לא תוכל להבין את התורה, לא רק שלא תוכל להבין, אלא באמת התורה לא תהיה משמעות, לא תהיה לה משמעות ביחס לאותו אדם. משום שכאמור כל המשמעות של התורה היא משמעות של אדם שהוא חלק ממנה. זה העניין שנעשה ונשמע. קודם אתה צריך לעשות, להתקשר בדבר, להידבק בו, לחיות אותו, להשלים איתו. רק באותו רגע, ורק אחרי שמתקשרים איתו, רק אחר כך מבינים, רק אחר כך יודעים את הדבר. אי אפשר להבין את הדבר רק מתוך שחיים איתו. לעומת זאת, בגוי אין לו את האפשרות לחיות. משום שהאפשרות לחיות פירושה להיות יהודי. אלה המשפטים אשר פיסים לפניהם. הם לא נמצאים בזיקה כלפי חוץ, רק המשמעות והזיקה נוצרת בתוך התקשרות ודבקות ואמונה כלפי פנים, נותנת לתורה ומצוות את אותו תוכן שמקשר את היהודים הקדוש ברוך הוא. סיני שירדה שנאה לאומות העולם, וכמה חיץ נגדר הקדש. ואלה המשפטים אשר פיסים לפניהם. אבל הסיפור של תורות קוראים מדיין, יתרו שיתר פרשה בתורה שונה לחלוטין. יתר פרשה, פרשה מיותרת. איך ייתכן פרשה מיותרת? איך ייתכן שהוא מיותר? עת מאה, פרשה מיותרת בתורה, מה פירוש יתרו שיתר פרשה בתורה? מול הנעשה ונשמע של עם ישראל, מול כל אשר דיבר השם נעשה, מופיע מישהו אחר, מישהו שהוא לא עושה. וישמע איתו, הוא לא עושה ושומע, אלא הוא שומע ועושה, את לא התאריך הפוך, מול העבד העברי, כהן המדיין, הדינים שלפניה והדינים שאחריה. אבל נפנה רגע כך באמת את תשומת ליבנו לאחת התמיות של אותה פרשה של הדינים שלפניה. סיפורו של יתרו מופיע כהקדמה למעמד הר סיני. בין למד דאמר שבא לפני, בין למד דאמר אחרי, מכל מקום יש כאן סמיכות פרשיות. הפרשה המיותרת של אותו כהן מדיין היא מופיעה כהקדמה למה? לפרשה העיקרית, לעשרת הדיברות. למה? למה דווקא הפרשה המיותרת, הפרשה שיתרו, היא מופיעה כהקדמה למעמד הר סיני? וישמע יתרו, מה שמע? מלחמת עמלק אחד מאן דאמר, במחילתא בגמרא באזרחים. מוציא באמת את הסמיכות של יתרו לעמלק. הדברים חוזרים גם בברכה של בלעם. אחרי ראשית גויים עמלק ואחריתו עדי עובר, אחר כך מופיע הקני איתן מושבך, וירא את הקני ויאמר איתן מושבך ושים בסלע תימש. ושוב אנחנו לומדים את הביאור של הדברים בדברי חז"ל במדרש. טוב שכן קרוב מאח רחוק, הפסוק במשלי. טוב שכן קרוב הוא איתו, שהיה רחוק מישראל מן עשיו אחיו של יעקב. יתרו היה שכן, הוא היה יותר רחוק מאותו עשיו אחיו של יעקב. ויתרו מקטים, ויאמר שאול אל הקני, שהוא באמת הולך להילחם בעמלק. והסבתי, זכור את אשר עשה לך עמלק. אתה מוצא דברים רבים וכאן המדרש משווה. בין יתרו לבין עשיו, בין יתרו לבין עמלק. דברים רבים כתובים בעשיו לגנן, כתובים ביתרו לשמה. ועשבתי משלים לציון עינו, וביתרוקתי ויתן את ציפורה ביתו. ועשבתי אוכלי עמי יתנו לחם, וביתרוקתי כראנה לו ויוכל לחם. ועשבתי ולא ירא אלוקים, ויתרוקתי בצמחה אלוקים. עשיו יותר קורבנות, או גביר קורבנות. עשיו שמה ביציאתן של ישראל ונתחה ממהם, ולמעט זאת, יתרו שנה בשבחם ובא במדבר חימאל. אז עוד הכתיב, זה מה שכתוב. טוב שכן קרוב מאח רחוק. יתרו הוא שכן, עשיו הוא אח. אבל יתרו הוא שכן קרוב, ועשיו הוא אח רחוק. מה בעצם הגדר הזה של האח? הגמרא קוראה לעשיו ישראל נימה. זאת אומרת, עשיו הוא שייך למשפחה. הוא חלק מעם ישראל, הוא שייך כביכול לגזע ישראל, אבל הוא אך רחוק. יתרו, אין לו את אותה קרבה גזעית, הוא לא שייך לעם ישראל, אבל הוא שכן קרוב. יתרו בא מבחוץ, הוא נשאר רק שכן, אבל הוא מתקרב. עשיו נמצא בפנים, הוא באמת אך, הוא שייך למשפחה. אבל דווקא משום ההשתייכות הזאת, נוצרת אותה תהום עצמית, אותה תהום שורשית שבינו לבין יעקב. התורה שייכת למעגל הפנימי, ביטא מסגולה, לעם ישראל בדווקא. אבל השכן הטוב הוא הרבה יותר קרוב מאותו הכרחות ש... לעצמיות ושורשיות, אבל דווקא לצד השני, לצד של השמחה. וגם כאן נעמוד על דברי חז"ל במדרש, איך הם באמת מגדירים את אותו יתרו. המדרש הוא בגולית ברבה. אשרי תבחר ותקרב. יש שתי בחינות, אומר המדרש. יש בחינה של תבחר ויש בחינה של תקרב. אשרי מי שבחרו הקדוש ברוך הוא, אף על פי שלא הקריבו, ואשרי מי שקרבו, אף על פי שלא קרבו. וכאן המדרש מביא כמה וכמה דוגמאות. ואיזה זה שבחרו? זה אברהם, שנאמר הקרוב של אלוקים אשר בחרת את אברהם, אבל לא קרבו אלא הוא קרב את עצמו. יעקב, קרבו הקדוש ברוך הוא, יעקב אשר בחרתיך. משה, בחרו, שנאמר בלב אשר בחירו, אבל לא קרבו. אשריהם אלו שחרב הקדוש ברוך הוא, אף על פי שלא קרבה. והוא רואה, יתרו קרבה הקדוש ברוך הוא, אבל לא קרבו. ואחר הזונה קרבה ולא קרבה. אשריהם אלו שקרבה, אף על פי שלא קרבה. יש נבחר של חרב הקדוש ברוך הוא, ויש שקרבה הקדוש ברוך הוא. והמדרש מדגיש את זה, נתון השאלה לרבי יוסי. אמרה לי, אלוקיכם, מה הוא בא עם הקריב? מי שרוצה מקריב אליו. יש כאן שרירותיות. תביא לפניה כלכלה של תאנים, והייתה בוררת יפה ובוררת באוכלת. אמר לי, את יודעת לברור, והקדוש ברוך הוא אינו יודע לברור. אמרנו, למוחה מיוחדי תביא, הוא בחר באומה קריב. מי שרואה שמעשיו טובים, הקדוש ברוך הוא בוחר בו ומקריב אותו. יש כאן שני דברים. יש כאן בחירה ויש כאן תשובה. ובאמת המטרונה הזאת התפלאה. הבחינה היא דבר שהקדוש ברוך הוא בוחר. ההתקרבות היא כבר פעולה של האדם. הקדוש ברוך הוא בוחר את אברהם, את יעקב, את משה. לעומת זאת, את יתרו ורחב, אותם לא בוחר הקדוש ברוך הוא. להם שייכת רק הבחינה של הקרבה. הקשר שלהם עם הקדוש ברוך הוא עובר דרך השכן הקרוב, ולא דרך האח. הנבחר, הם אינם חלק מהמשפחה. ישנה בחירה וישנה קרבה. הבחירה היא לא שייכת למעשים של האדם. הבחירה איננה שייכת להשתדלות של האדם. הקדוש ברוך הוא אמר בנו. זה שאנחנו יהודים זה לא דבר שתלוי בנו. כשם שאני לא בוחר את הוריי, כך אני, ואני אינני בוחר את אחיי. זאת היא המציאות שלי. אברהם הקדוש ברוך הוא בחרו ולא קרבו. זאת המציאות של אברהם, זאת המציאות של עם ישראל. מציאות שאיננה מותנית במעשיהם, זו המציאות שלנו, המציאות ההיסטורית שלנו. יש לנו אח, יש לנו משפחה, אנחנו עם סגולה. הוא על ידי מעשיו קרב את עצמו, זאת עוד בחינה. אבל הקרבה איננה המעגל בעצם של הקשר בין הקדוש ברוך הוא לבין אברהם, לבין משה, לבין יעקב. הקרבה שייכת למעגל הרבה יותר חיצוני, לא לקרבה גזעית, קרבת הדעת. יתרו איננו שייך למעגל הבחירה, הוא שייך רק למעגל הקרבה. הקדוש ברוך הוא בסופו של דבר רק מקרב אותו ולא בוחר אותו. אין לו את אותה נקודה יהודית, עצמית, שורשית, שיבה מכוח הבחירה של עם ישראל. היא לא קיימת אצלו, הוא רק שכן קרוב, אבל איננו אח. וכך אנחנו מבינים כפתור אופרה את אותה פרשה של יתרו. מי שקורא את הדברים הללו בתשומת לב, רואה שזו פרשה מאוד מוזרה. אין שום פרשה אחרת בתורה שאיזשהו אדם מחדש הלכות. כל ההלכות הן מסיני, הן מסיני. מה אלו מסיני, אף אלו מסיני. גם בנות צלופחד לא הם חידשו את ההלכה. הם לא באו לקדוש ברוך הוא ואומרים, צריך ככה לעשות שגם בת תירש בתנאים מסוימים. אלא הם פשוט שואלים שאלה. יש כאן איזה אי צדק שמניע אותם. הם זוכים שעל ידיהם מתגלית הפרשה הזאת. תמיד אנחנו מגילים, וידבר השם אל משה, ויאמר השם אל משה, וידבר השם אל משה. משה לא מגיש לקדוש ברוך הוא הצעות. הוא לא מחדש שום הנחה בעצמו. הכל תמיד, וידבר השם אל משה. פתאום יש לנו כאן פרשה חדשה. בא אותו יתרו, אותו שכן, כהן מדיין, והוא מחדש הצעות. הוא הולך ומחדש הלכות. איך ייתכן דבר כזה? למה יתרו פתאום מחדש הלכה, מחדש את פרשת הימים? זה משום שבאמת יתרו היה רק שכן. אמנם שכן קרוב, אבל הוא היה רק שכן. וזוהי הפרשה המיותרת. לכן הפרשה הזאת היא פרשה מיותרת. אין ספק, ודאי, גם לולי יתרו הייתה מתחדשת הפרשה הזאת. גם יתרו לא היה בא והיה מחדש פרשת דיינים, אז היינו שומעים משהו בסגנון וידבר השם אל משה, כך וכך צריכה להיות הפרשה. אבל התכונה הזאת שיתרו בא ואומר חידוש מעצמו, הדבר הזה זאת פרשה מיותרת. זה בעצם לא שייך לתורה, משום שכל התורה כולה זה רק מסיני. כאן שבא אדם ומחדש מחוכמתו ומליבו איזה שהם הלכות, יתרו יתר פרשה, משום שיתרו איננו שייך למעגל הבחירה שבא מלמעלה, יתרו שייך למעגל הקיפה שזה בא מלמטה. ועד כדי כך הפרשה הזאת מיותרת, שחזר במחילתא, תרחו והוסיפו על הפסוק וישמע משה לכל חותנו, ויעש כל אשר אמר. מי אמר? יתרו אמר? לא, אומר המחילתא, ויעש כל אשר אמר, אלוקים אמר. משום שגם התחתונים, גם כן מסיני. ולא שייך שאדם בכוח האנושי שלו יקים על עצמו מצוות. משום שכל מהותה של המצווה היא בזה שאני עושה את רצונו יתברך. אני מגלה איזשהו דבר שאיננו שייך למעגל היחסי שלי. לכן פרשת יתרו מיותרת. וזה בדיוק ההבדל בין העושה ושומע לבין השומע ועושה. זה שהתגלתה אל התורה, זאת הבחינה של עם ישראל שיש לו תורה מן השמיים. וזה שמחפש את התורה בכוח שכלו. בין כהן מדיין לבין העבד העברי. הוא עבד, פחות, אבל עברי. הוא אח. בין הגוי שמתקרב ללימוד תורה לבין היהודי שנולד בתוכה. חז"ל אמרו על יתרו של הייתה עבודה זרה שלא הניח מתחתיו. משום שכל הדרך של יתרו היא דרך כזו, היא דרך ניסוי. הוא מנסה את זה, מנסה את זה, מנסה את זה, עד שהוא מגיע לקדוש ברוך הוא. אבל אצל עם ישראל אין דבר כזה. אצל עם ישראל הדרך איננה מהחוץ פנימה, הדרך היא בדיוק הפוכה. מבפנים החוצה. קודם חרור ואחר כך קרבו. ולא נמנע להזכיר כאן דיוק יפה של ימי שמחה בפרשה הזאת. יתרו אומר, ואתה תחזה מכל העם. לעומת זאת אצל משה נאמר, ויבחר משה אנשי חיל מכל ישראל. מסביר ימי שמחה שיתרו יתכוון שימנו גם גרים. אבל משה בחר מכל ישראל, הוא דן שם בעניין עם גר דן גר, גר דן ישראל. באמת חז"ל עמדו הלכה לגבי דיני נפשות, והקל מעליך ונשאו איתך, אמרו חז"ל, דיני נפשות אין קשרים אלא כהנים לוויים ישראלים המסעים לכהונה. מה איתה עימה? אמר רבי נחמן בר יצחק, איתך ודומין לך מהם. זאת אומרת, לא שייך שאחד שהוא רק גר, שאיננו דומה למשה, יהיה דיין בישראל. ובכל זאת, ואף על פי כן, התורה דינים לפניה. דינים אחריה, אבל התורה דינים לפניה. יותר מזה, הדינים שלפניה הם ההקדמה למתן תורה, לביתי מסגולה. הדינים שלפני הבחירה, של הבא מבחוץ, של הקרוב, הם ההקדמה לגילוי של תורה מסיני. ורק אחר כך באים הדינים של אחריה. הדינים של אחר הבחירה, הדינים של המשפחה. רב חיים, הייתי אומר, הדרך האנלוגיה למה שרב חיים אמר, שאמר שסברה, שאי אפשר להסביר אותה לגוי, אז היא לא סברה. הייתי אומר אותו דבר. בחירה, שרק בבחינה של דינים שלאחריה, כלומר שבאה רק מתוך ההזדהות, אם ההזדהות הזאת איננה מבוססת, אלא על הרגשת עצמיותי, בלי יכולת להבין אותה ולבסס אותה גם מבחוץ שלא מתוכי, דינים כאלה, עלולים להפוך חלילה להתנסות. על מנת שיבואו אותם דינים שלאחריה, צריך לפני כן להיות המהלך של דינים לפניה. כך היא הדרך. תורה דינים לפניה ודינים אחריה. יש דינים שלפני התורה, הם אותם דינים שמחדש אותם יתרו בגישה שלו, ויש את הדינים שלאחריה. ידועה המחלוקת בין חכמי ישראל, בין הראשונים, ביחס בין התורה לבין השכל, בין התורה לבין המסקנות האנושיות. הרמב"ם עוד ראשונים אומרים שבעצם המסקנות השכליות הן עולות בקנה אחד עם מצוות התורה. ישנה הקבלה וחפיפה בין מסקנות השכל האנושי, האוניברסלי, שאיננו שייך בדווקא ליהודי, למה שנגלה למשה מסיני. זה לאו דווקא שכל יהודי, אלא אם האדם יחשוב חשיבה תקרית, חשיבה נכונה, חשיבה מקיפה, יגיע לאותן מסקנות עצמן של התורה. התורה מסיני בא לפי דעת פסק לקצר את הדרך, להקל, למנוע אותנו מטעויות. אבל בעצם, מבחינה זאת, איננה דבר יהודי ודווקא, היא שייכת לאדם מכללו. הרבה מחכמי ישראל, המערב, בעצם זאת הגישה המקובלת, לא קיבלו את הגישה הזאת. התורה היא גילוי מיוחד, היא גזרה, היא מעגל פנימי שסגור על עצמו, שנברא והתחדש לעם ישראל. אין לו משמעות רק מתוכו ולפי הנחותיו. אינך יכול להגיע אליו מבחוץ. רק מתוך ההתקללות לעם ישראל, כמו שהסברנו מקודם, דווקא מתוך זה אתה מבין את משמעותו. וזאת כל משמעותו. זה דווקא הנזק הזה בין השכל האנושי בין הדינים שלפניה, דווקא הוא זה שנותן לו את האלוקי שבו, את התורה מסיני. והם הם הדינים שלפניה והדינים של אבריה. ואלו ואלו דברי אלוקים חיים. ההדיוט של כהן מדיין בעולם שמעלה ועולה לקדושה מצד אחד, ומצד שני המשפטים אשר תשים לפניהם, לפניהם ודווקא, ולא לאומות העולם. וכך הם באמת דברי הזוהר הקדוש בפרשה שלנו. הזוהר הקדוש כתוב דבר כזה, ככה: יתרו דייד איתה למשה על תיקון הדיני. יתרו הוא זה שנתן עצה למשה על תיקון הדיני. החליט לי, ככה צריך להיות, אומר הזוהר הקדוש. ורז הדת, התרדל אל הקדוש ברוך הוא, וסידר כמי תיקון הדינות. לאחדם הדכתיב, כי המשפט לאלוקים הוא ולא לסיטרה אחת. אחרי שהוא הודה לקדוש ברוך הוא, אחרי זה סידר את התיקון של הדינים. ודינים לישראל יתקיימו ולא לאוכם. הדינים ניתנים דווקא לישראל, לא לאחר. דכתיב חוקיו ומשפטיו לישראל. ותחת לא ידיק ברנש כלנה ואוכרה. לא ינהוג אדם קלון במישהו אחר. ומילה דהדיוטה? מילה היא. גם המילים של ההדיוט הם מילים. דעה במשה כתיב, וישמע משה לכל חותנו. ודינים לישראל יתקיימו מצד אחד, דכתיב חוקיו ומשפטיו לישראל. יש כאן איזשהו הנגדה מסוימת. מצד אחד מדגיש הזוהר הקדוש את העובדה שחוקיו ומשפטיו לישראל דווקא, שהדינים הם שייכים לישראל, לא שייך דינים באומות העולם. אבל התיקון של הדינים, הביסוס שלהם, בא דווקא על ידי אותה מילה דהדיוטה. כך מכנה הזוהר הקדוש את העצה של יתרו. אלה מילים של הדיוט, אבל אסור לנהוג קלון בשום דבר שבעולם. ודווקא מתוך המילה דהדיוטה הזאת של יתרו מתחדשת התורה. ודאי, יחסית לקדושה של התורה שמתגלה מסיני, יחסית ליהדות, המילים של יתרו, של אותו אחד מחכמי פרעה, מיועצי פרעה, מהחכמים של העולם העתיק, אינם אלה מילי דהדיוטה, משום שאין שום קשר, אין שום יחס בין קדושת התורה, כפי שהיא ניתנת מסיני, לבין המילי דהדיוטה, לבין העצות של אותו יתרו. מה הקשר ביניהם? אבל כך הוא הסדר. דווקא מתוך ההכרה הכללית מתבססת ומתעמקת ההכרה המיוחדת של עם ישראל. אלה הם הדינים של לפניה והדינים של אחריה. ויש לזה נפקמינה לכל אחד ואחד מאיתנו. לסגר גם את הדינים של לפניה וגם את הדינים של אחריה. עמלק ויתרו. כמובן אנחנו מתקשרים לנושא השני בשבוע בפרשת שקלים. עמלק, עמן, העמלקים. והרי כמה חסידים מסבירים שכל העניין של פורים, הבחינה שנכנס יין יצא סוד, הוא בעצם בא לגלות את הדבר הזה עצמו. בא לגלות שהתורה והמצוות הם דבר טבעי לנו. זה לא דבר מלאכותי, זה לא דבר מאולץ, זה דבר ספונטני. גם כשהיהודי שיקור, כשהוא שיקור לגמרי, כשהוא לא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי, הוא נשאר יהודי. אפילו נהיה יותר יהודי. משום שאותם מחישות שתמיד מפריעות לו נשברות, ואז הוא מגלה את הספונטניות שלו, ואז מתגלה שאותה ספונטניות היא בעצם התורה, המצוות, לעשות בעצם חי אלוקי חפצי, זה מה שאני רוצה, לעשות את עצום הקדוש ברוך הוא, ותורתה בתוך מאי, היא נמצאת אפילו בבטן שלי. זאת הנקודה הפנימית שבאלו המשפטים אשר תשים לפניהם, ולא לפניהם, ויש את זה דווקא ביחס לעם ישראל. וצודק מוסיף, שדווקא נגד הדבר הזה נלחם אותו המלך, נלחם אותו המן. כביכול הוא גם כן קרוב, אמרנו כבר, הוא אך קרוב. הצד המן, כך מסביר צודק ברסיסי לילה, לשקול את 10,000 כיכר כסף, כסף לשון נחשף, נחשפתי, מבטא את התשוקה הפנימית של האדם שבעצם הוא גם כן רוצה את הקדוש ברוך הוא. אותו אח רחוק, עמלקי, המני טען, שגם לו יש את הדבר הזה, שגם הוא יכול לעבוד את הקדוש ברוך הוא דווקא דרך הטבעיות שלו, דרך הספונטניות שלו, בלי צורך להשתדל, בלי צורך להיות מלאכותי מעולה, ללכת ולכפות את עצמו. ולכן גם הוא יכול לתת שקלים, משום שהשקלים הללו מבטאים בעצם כסף, את הכיסופים בקדושה שכביכול יש לו. ומה שהוכיח, מה שהוכח באותו רמה, שהאח הזה הוא אח רחוק. כביכול גם כן אח, יש לו גם כן, גם כן כביכול משורש ישראל, בנו של יצחק. אבל למעשה אין לו את השקלים. רק לעם ישראל יש את אשר יתבנו ליבו את הנתינה הפנימית הזאת. זו בעצם הבחינה של פורים, זו ההתמודדות בין עמלק לבין ישראל. הבחינה הזו של עבודת השם מתוך ספונטניות, מתוך חופש, שלא מתוך השתדלות ומאמץ וחוסר טבעיות, נמצאת דווקא אצל עם ישראל. יהודי שהוא יהודי שלם, אז ממילא הוא עובד השם, ואין לו צורך בעצם לעשות שום דבר. כל מה שהוא עושה זה בעצם עבודת השם. זאת גם כן העבודה, לפי מה שהחסידים מסבירים, העבודה של חודש אדר, עבודה של שמחה. משנכנס אדם עובדי לשמחה. מה בעצם היא אותה שמחה? השמחה היא בעצם הגילוי, שמחה זה בעצם ביטוי של ספונטן, ביטוי ספונטן, ביטוי של החופש שלי. אדם שמח, אדם מרוצה, כשהוא משוחרר, כשטוב לו, ואז הוא מביע את אותו, על ידי שהוא שמח, על ידי שהוא שר וכן הלאה. העבודה של מי שנכנס אדם מרבים בשמחה היא בעצם העבודה הזאת. העבודה ללכת ולהגיע לאמת שלי, להגיע לחופש שלי, לגלות שבעצם אותו חופש, אותו ספונטניות, היא עצמה מביאה אותי לקדוש ברוך הוא. מי שנכנס אדם מרבים בשמחה. רציתי באמת לעמוד על כמה נקודות בעצם פרטיות ששייכות לדבר הזה. ראשית, צריך לחזור ולהדגיש. כל מה ששומעים אם הוא רק בחינה של נשמע ואין פה בחינה של נעשה, אז הוא לא שווה שום דבר. יותר מזה, כמו שהזכרנו בשיחה, מה שאני רק שומע ואני לא עושה דבר כזה, בעצם אינני גם יכול לשמוע, משום שהדרך היא הפוכה. הדרך היא לעשות ולשמוע, ולא לשמוע ולעשות. עכשיו אני רוצה שנבין, בדרך כלל יש לנו קושי גדול מאוד בדבר הזה, משום שבאמת עשייה שאיננה אלא עשייה חיצונית מלבד, עשייה שחסרת לב, עשייה כזאת בסופו של דבר היא גם לא תביא לשנייה. אני אסיים ומודיע, אדם יכול לעשות 10-100 פעמים, הוא לא מגיע לשנייה פנימית. הוא לא מגיע לשמחה במה שהוא עושה. אם אותה עשייה היא באמת רק עשייה חיצונית. העיקרון של נעשה ונשמע פירושו שאתה צריך לעשות ואתה צריך לשמוע, אבל אתה צריך לשמוע מתוך הכוונה מעשית. כלומר, שהשמיעה לא תהיה סתם איזושהי שמיעה תיאורטית, שמעתי איזשהו רעיון, שמעתי איזושהי שיחה, נעה ככל שהיא תהיה, עליי תמיד לשמוע את השיחה מהפרספקטיבה המעשית של הדברים. מה שבעלי המוסר תמיד הדגישו, שבכל מה שאדם, מה שאדם לומד, צריך תמיד ללכת ולשאול את עצמו מה למעשה שיוצא מזה. אם הדברים אמורים בהלכות, ודאי שהם אמורים בעניינים רוחניים. למשל, אם היינו אומרים שתורה, מצוות, הרצון לבוא את הקדוש ברוך הוא זה דבר טבעי לאדם, זה היהודי שלי, זה הדבר הטבעי שלי. אם אומרים שאדם צריך להיות שמח, שהמצב האמיתי של האמין הוא בעצם מצב שמח, ומי שלא שמח זה מבטא בסופו של דבר חוסר אמונה. משום שאם באמת אני מאמין לקדוש ברוך הוא, כפשוטו ממש, אז אני נהיה שמח, אבל זה דבר שמח. אני רוצה שנבין, כל הלחצים שיש לו לאדם, כל הכובד שהוא מרגיש, כל האומללות שלו נובעת מדבר אחד, היא נובעת מחוסר אמונה. משום שברגע שאני מאמין בקדוש ברוך הוא, ברגע שאני יודע שיש מישהו גדול שאני יכול להשליך את עצמי עליו, בעצם שלא הכל מוטל עליי. יותר מזה, שבסופו של דבר, הדבר הנכון ביותר זה למסור את עצמי לקדוש ברוך הוא, ואז ממילא הכל יסתדר. משום שבסופו של דבר, הקדוש ברוך הוא מנהיג את הבריאה, הוא מסדר את הבריאה, היא פשוטו ממש. עצם המחשבה הזאת עצמה, היא צריכה לשפר את האדם. היא צריכה להביא את האדם לשמחה עצומה. למה היא לא מביאה את האדם לשמחה? משום שהיא קיימת רק בתחום של המחשבה. היא לא מחשבה שבאה למעשה. כלומר, אני לא רואה ככה את המציאות שלי. אני שומע את הכל בתחום של השיחה, אני רושם את זה יחד במחבר. אבל כשאני בא ליום יום, כשאני בא לבעיות הפרטיות שלי, כשאני בא לדון בה למעשה, כשיש לי איזושהי בעיה, אז אני כבר לא מסתכל ככה על המציאות. וממילא מכיוון שאינני מסתכל ככה על המציאות, אז זה לא אמיתי לגביי. האמת שאני פועל בה בחיי היום יום, שונה מאותה אמת תיאורטית. ואז ממילא לא באה שמחה. אם אני משתדל להיות שמח, זה תרתי דסתרי. רק אם באמת, וזה בעצם העניין הזה של המעשה ונשמע, רק אם אני מסתכל, שומע מתוך הגישה המעשית, אני מסתכל על הדברים הללו בפרספקטיבה המעשית, רק באותו רגע, וזה כפשוטו ממש, ואני לא דוחה את הדברים למחר ומחרתיים, אלא מסתכל על כל בעיה שאני נתקל בהווה. אתה תמיד מנסה להסתכל על אותה בעיה בהווה, מתוך מבט של אמונה, מתוך מבט שבעצם קשור לאותם דברים ששמעתי, ואני מצהיר שאני מאמין בהם, אז באותו רגע, באמת, הבעיה מקבלת בכלל ממד אחר. ואז בעצם, בסופו של דבר, העוקד של כל הבעיות נפתר. משום שבאמת המצב האמיתי של יהודי של מאמין הוא בעצם מצב של שמחה. הוא אותו מצב של ספונטני, הוא בעצם המצב, גם כשהוא שיכור, כשהוא לא יודע מה רע מתוק, הוא עדיין נשאר יהודי. הוא עדיין באמת רוצה לעשות את רצונו של הקדוש ברוך הוא. וזאת היא המציאות, המציאות הקונקרטית, המציאות הממשית, המציאות הריאלית. והדבר הזה בא רק כתוצאה של עבודה. זה לא בא ככה ממילא. אין שום דבר שקורה ממילא. מה שאדם משיג זה רק על ידי עמל. העמל הקשה ביותר הוא העמל שבו אני נלחם נגד עצמי. אותו עמל שאני לא מתגבר על קשיים אובייקטיביים, על קשיים אובייקטיביים כאן מאוד האדם מתגבר. הבעיה היא תמיד להתגבר על קשיים סובייקטיביים. אם באמת אני רוצה משהו ואני באמת רוצה אותו, אז אני יכול לא לישון ולא לאכול ולהמשיך ובאש ובמים להשיג אותו. היכולת שלי להשיג אותו תלויה בדבר אחד. היא תלויה ברצון שלי, תלויה באמונה שלי. והרצון והאמונה הם נרכשים רק בצורה אחת. הם נרכשים דרך מאבק נגד עצמי, דרך מאבק סובייקטיבי ולא דרך מאבק אובייקטיבי. מאבק אובייקטיבי הוא מאבק קל, בתנאי שאדם ניצח במאבק הסובייקטיבי, במלחמת היצר שלו. וזאת היא הנקודה. אבל צריך תמיד להדגיש שאותה מלחמת היצר שלו היא תמיד צריכה להיות מלחמה שמתקשרת לאמונה. הוא צריך לדעת בשם מה הוא נלחם, או לשם מה הוא נלחם. זאת אומרת, תמיד כשאדם מתגבר על עצמו, הוא צריך לדעת בשם מה הוא מתגבר על עצמו ולמה הוא מתגבר על עצמו. ורק אם הוא מתגבר על עצמו מתוך האמונה, מתוך השלחת עצמו על הקדוש ברוך הוא, מתוך נאמר הנכנס יין יצא סוד הזה של פורים, מתוך אותה שמחה ומין התעלות כזאת, מין התפשטות כזאת של הפנימיות שלו, רק מתוך אותו דבר, אז באמת הוא יכול להילחם ולנצח. אחרת גם המלחמה היא עבודה, הוא אף פעם לא יכול לנצח. רק זה יוכל ללכת ולשנות את המבט שלו. ולכן צריך תמיד לחזור ולהדגיש. זה לא תאוריות. אם מדברים על עבודה של שמחה וכן הלאה וכן הלאה, מדברים על תפילה וכל הדברים הללו, הם טובים רק אם מנסים ליישם אותם למעשה. רק אם האדם באמת חושב למעשה ללכת ולעשות את הדבר הזה, מגיש לזה חשיבה, מגיש לזה תשומת לב, ועושה את הדבר הזה בצורה רצינית, בצורה ממשית. זה לא עניין של מחשבה של 5 דקות, זה לא עניין של איזשהו עיבור, של שיחת חברים, זה עניין של עבודה רצינית יומיומית, והיא צריכה להיות הנקודה המרכזית של האדם. זה צריך להיות העסק שלו בחיים. זאת היא הברירה של האדם. קראתי השבוע ביטוי שמאוד מצא חן בעיניי, הוא אמר שהבחירה של האדם היא להיות או שיהיה לך. וזאת בעצם השאלה, מה האדם מכריע כאן? האם הוא מכריע בכיוון של להיות, בכיוון של הפיתוח של עצמו, בכיוון של ההתעלות, בכיוון הזה, ואותו אדם ממלא את עצמו בתכונות של אהבה, בתכונות של הכרה, בתכונות של גדלות, בתכונות של קרבת אלוקים, זאת עבירה, או שבמקום להיות, הוא מחליף, והדרך שלו היא שלי יהיה, שיהיו לי דברים, ואז לא משנה מה יש לו, איך, לא משנה במה הוא ממלא את השק שלו, ממלא את זה בדברים גשמיים, ממלא את זה בדברים מוכנים. זה השינה של שלי יהיה. לעומת זאת, רק אם האדם בוחר, וצריך לדעת, אלה שני קצוות שאי אפשר להם להתממש ביחד. אתה חייב כאן לוותר על משהו. אם אתה רוצה שיהיה לך, אז אתה לא תהיה. אם אתה רוצה להיות, אתה חייב לוותר על שיהיה לך. לוותר שיהיה לך פירושו, שלא תכוון את תשומת לבך בעניין הזה של שיהיה לך. כמו שאמרתי מקודם, שיהיה לך זה יכול להתחלף בכל מיני צורות ובכל מיני גוונים. וכאן השאלה של האדם, וכאן הנקודה. כל זמן שאדם לא הכריע בכיוון אחד, אז כל מה שהוא עושה זה דברים אחרים. רק אם הוא יודע לאן הוא מכוון את פניו, ומה הוא רוצה לעשות, ועל מה הוא עובד, הוא עושה את זה בצורה ברורה ומודע, משום שגם הנקודה הזאת צריך להדגיש אותה. מה שאני עושה במקרה זה לא שווה. שווה מה שאני עושה מתוך החלטה ומתוך מודעות למה שאני עושה. זה הדבר היחידי ששווה. אמרתי את המשל הזה כמה פעמים, אני רוצה לחזור עליו. מי שרוצה ללכת למשל לאיזשהו מקום, לתל אביב, לא ברב את הדרך, סתם התחיל ללכת, התחיל. חושב שיגיע איזה סיכלות, הוא לא יגיע לשום מקום, הוא רק יסתובב סביב עצמו. אותו דבר אמור שם בעבודת השם. רק אם אני יודע לאן אני רוצה ללכת, ואני לומד את הדרך, וגורר לעצמי את האמצעים, כמובן, מתחיל מאוד שאני אתחה, אבל אני לומד מאותן טעויות, רק אז יש איזשהו סיכון שאתקדם, שיגיע לאותו מחוז שאליו אני נחשב. ואני הרבה פעמים מרגיש שיש כאן איזשהו חוסר טעם בסיסי הרבה פעמים במה שאנחנו עושים. אני מקווה לומר, באים, מספחים עם אדם, משפיעים עליו, שואלים אותו איפה היית, ועוד פעם נעלם, איפה היית, ומדברים אליו מוסר, והוא מחליט מוסר וכן הלאה. הרבה פעמים אני מרגיש שהדבר הזה, וזה ברור שזה ככה מחליט את המטרה, אין איזה שום נבל. זה לא שווה שום דבר, משום שזה שהשפיעו על אדם במקרה פעם שיבוא וכן הלאה, לא זה מה שישנה את האדם. מה שיכול לשנות את האדם זה בסופו של דבר רק ההחלטה הפנימית שלו, רק המודעות שלו לקראת מה שהוא עושה. רק אם האדם יחליט מה הוא רוצה לעשות ויהיה לו את האומץ ואת הכוח ואת עוד ההחלטה להגשים את זה, רק אז הוא יכול להגיע למשהו. כל זמן שהוא עדיין זקוק לאיזושהי תמיכה, זה בעצם עוד לא, בעצם אין הדבר הזה ערך. הייתי אומר במובן מסוים, זה לא... אין איזה טעם, רק אם האדם יודע למה הוא נמצא כאן והוא מבין מה הוא רוצה כאן והוא יודע איך להגיע לאותו דבר, רק אז הוא יוכל ללכת ולהתקדם. וזה כאמור, אני אומר, לכן אם מדברים כאן על בחינה של עבודה ופורים, קודש עבודה וכן הלאה, זה לא תיאוריות, זה באמת דבר מאוד ממשי. כלומר, העניין הזה שאדם צריך תמיד להיות שמח, משתדל, לקבל כל אחד בסבב פנים יפות, זה לא איזה עניין חיצוני כזה, זה עניין מאוד מהותי. השאלה אם הרגשת החיים שלך היא הרגשה של אמונה, בסופו של דבר, שתמיד צריכה להביא את האדם לאיזושהי אופטימיות, לאיזושהי שמחה, לאיזושהי טבעיות, או שההרגשה היא הרגשה חומרית. ואם הרגשה היא הרגשה חומרית, אז תמיד בתוך הרגשה החומרית תשכון אותה עצבות, תשכון אותה אומללות. ורק מתוך מבט של אמונה, אדם באמת מגיע לשמחה.